אבישי בן שושנה שעדיין נמצא בבית החולים, צריך להתפלל עליו, תתפללו, בעזרת השם נקבל לבשורות טובות, ואנחנו נפתח את השעה ונאמר לך שלום, ערב שבת שלום, הרב בן ציון מוצפי.
שלום וברכה, שבת שלום, ומכאן נשלח איחולי רפואה שלמה לידידנו אבישי בן שושנה, שעדיין לא שוחרר מהאשפוז, שהשם ישלח לו רפואת הנפש ורפואת הגוף.
אמן. תודה, ישר כוח הרב, ונפתח ברשותך עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
ערב שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, רציתי לשאול ככה. אצלנו בבית הכנסת ישנו מנהג, אינני יודע מהכן הוא לקוח. המנהג הוא שבכל יום שבת, ובכל יום טוב, כשהחזן מסיים את תפילת שחרית, לפני הוצאת ספר תורה, הוא כשעדיין עומד על הטבע, הוא אומר, היום יום אחד לשבת קודש, היום יום שני לשבת קודש, השיר שלו הם אמורים על הדוכן, וקורא את המזמור שלו, של יום ראשון, או שני, או שלישי.
לא הבנתי, זה בשבת או ביום טוב?
בשבת זה גם ביום טוב. אם גם יום טוב חל ביום רביעי,
בשבת מה שייך לומר? בשבת?
אינני יודע מאיפה הוא הביא את המנהג הזה.
כן. אז
בוא גם אני... ביום טוב,
בוא רגע, יצא בוא רגע, יום... אז בוא לאט לאט, יש רמב"ן על התורה, רמב"ן רבנו משה בנחמני, על הפסוק שלמעשה הרמב"ן מעתיק את דברי הפסיקתא, זה דברי הירושלמי. הירושלמי אומר, זכור את יום השבת הקדשו, אתה צריך לזכור כל יום ויום את השבת, שכאשר אתה מונה את ימי השבוע, תמנה אותם לשבת קודש. היום יום אחד בשבת קודש, יום שני, וכן היום יום השישי בשבת קודש. זה נקרא שאני מקיים מצוות עשה, כך כותב הרמב"ן שם בפסוק, שזה נקרא מקיים מצוות עשה שמזכיר את יום השבת ומונה ליום השבת. אבל בשבת עצמה, מה נפקה מינה? אנחנו רואים אחד השני שבת שלום, ולא צריך להגיד, היום יום שבת קודש. מה שתקנו לנו רבותינו, זה בששת הימים, שהם ימי החול. אבל בשבת עצמה, אין לזה מקור. תודה רבה.
תודה, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מסרון ברשותך הרב. שואלים אם יש עניין שהאבא ישים את תליתו על הבן שלו בזמן ברכת הכהנים.
לא ידעתי בזה, אולי הסיבה שהילדים לא יטיילו ויסתובבו ופטפטו או יצאו החוצה לשחק, אז הוא רוצה שהבן שלו יתברך, אבל צריך להיזהר אלה שעושים כן, שהבן לא יפנה את גבו אל הכהנים, כי השכינה נמצאת שם, ככתוב ואני אברכם, אלא יהיו פניהם מול פני הכהנים, וכאן בגמרא מפורש, פנים נגד פנים. כלומר, צריך אני לעמוד מול הכהנים, ולא מהצדדים, ולא מהגב. כן, צריך להיזהר בזה. תודה.
תודה, תודה הרב, יישר כוח. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום. כן.
הלו?
כן, הרב שומע, בבקשה.
הלו?
אתה שומע אותנו?
שלום, כבוד הרב. שלום. אני שומע, הלו?
נו, דבר.
כן, כבוד הרב, יש לי שאלה כזאת. אני נמצא בכולל של חצות, והסתפקנו לגבי איזה בעיה רצינית שיש לנו. אם בן אדם הולך לישון לפני צאת הכוכבים, כיוון שהוא רוב היום ער, וגם בלילה, כל הלילה הוא היה ער, הוא הלך לישון לפני צאת הכוכבים, בשביל שהוא יכל לקום בלילה וללמוד. מה הוא עושה לגבי קריאת שמע, אם הוא הולך לישון בעוד יום, לפעמים הוא קם לפני חצות,
ולפעמים
הוא קם אחרי חצות.
לפני שאתה תיסע את שאלתך, אני שואל אותך, האם הוא התפלל ערבית או לא התפלל ערבית?
לפעמים הוא מתפלל בפלאג.
מה זה לפעמים? סליחה, תסלח לי.
בדרך כלל התפילה היא בפלאג.
אני שמעתי אותך, אתה נועם היום. אני אתן לי לדבר, להגיד לך מה צריך לעשות. גמרא מפורשת שכאשר האדם חוזר מביתו בערב לא יאמר אוכל כמעה ואישן כמעה ואנוח כמעה ונמצא מפסיד את תפילת ערבית, אלא דבר ראשון מתפלל תפילת ערבית. אז הוא צריך להתפלל ערבית לפני שהוא ישן, זה הרבה הרבה יותר חמור ממה שאתה מדבר איתי על קריאת שמע שעל המיטה. כי תפילת ערבית וקריאת שמע זה דאורייתא, אבל קריאת שמע שעל המיטה זה לא דאורייתא, זה רק משום שמירה, כמו שהגמרא במסכת שבועות כותבת. ברוך תהיה.
יישר כוח, תודה רב. נמשיך עם עוד מאזינים בבקשה.
הלו?
שלום.
שלום עליכם כבוד הרב.
ברוך הבא.
שאלה בבקשה, רציתי לדעת, אני בתהליך של ללכת לתרום כליה דרך ארגון מתנה חיים בעזרת השם.
כן.
השאלה שלי, אם אני יכול לבקש מהחולה בעבוד, אם הוא יכול לקחת על עצמו או לשמור שבת או לקחת על עצמו איזה מצווה, או שזה אסור?
לא אסור, אתה יכול לבקש את זה ממנו. תגיד לו, תראה, אני יהודי שומר שבת, ואני, ואתה תורם לו כליה, ואתה מבקש, בבקשה, הוא יכול כן לשמור את השבת, וישתדל לשמור את השבת. כן. אין בזה לא פגיעה ולא שום דבר אסור, אלא כדאי ודבר טוב, שעל זה זה תזכה אותו שישמור שבת. ברוך תהיה.
תודה רבה,
כבודה. שר כוח, תודה, תודה. נמשיך עם מסרונים הרב. שואל מאזין, מה המנהג שאנשים שיש להם הורים אומרים קדיש ומבקשים אישור מההורים? האם יש מנהג כזה או הלכה?
יש הלכה כזאת. האמת שנעשה קצת סדר אולי, אבל קצר אני אעשה את זה, בענייני הקדישים. יש הרבה מבוכה, בוקה ומבולקה בענייני הקדישים. הכל התחיל מכך שיש קדיש יתום. הקדיש יתום הזה, מתי הוא נאמר? רק בתפילת שחרית לפני עלינו לשבח. קדיש על ישראל, הוא נקרא קדיש דרבנן. והוא נקרא קדיש דיתמה. זה הקדיש נתקן ליתומים. ורבנו אריה כותב בפירוש, שכאשר אין יתום בבית הכנסת, לא צריך לומר אותו. אלא יאמרו ברכו את השם המבורך, ומיד ברוך השם מבורך לעולם ועד, עלינו לשבח. אבל כל שאר הקדישים, במהלך כל התפילות, שחרית, מנחה וערבית, הם שייכים לתיקון התפילה, והם מוטלים על החזן והאיש שהוא מתפלל או קורא בתורה אחרי קריאת התורה. וכן הקדישים שנאמרים אחרי דרשת הרב, זה לא שייך ליתומים ולא לאנשים. זה פשוט נעשה פה דבר שלא נכון, אלא זה שייך לרב האומר את השיעור, כי כך הגמרא אומרת במסכת סוטה דף ממתת, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היה עומד על הקורבנות, עכשיו על מה הוא עומד, משיבה הגמרא שני דברים. קדושה דסדרה, זה קדושה של ובא לציון, ואמן יש מרבה דאגדת. ורש"י מסביר שכאשר הרב מדבר ואומר דברי תורה ולבבות האנשים המאזינים נלהבים ומתקרבים לאבינו שבשמיים, אז הוא יכול לומר קדיש, והקדיש יענו על הקדיש של הרב, יהיה שמר הבא, אז בזה הכל בסדר. יוצא שהקדישים לא נתקנו ליתומים, זה לא נכון. הרב עוזיאל בזמנו כתב בספר משפטי עוזיאל, זה מובא גם בספר רבי העומר ובעוד ספרים, שרבים טועים וחושבים שיש בכוח הקדיש להחיות את המתים ולהמית את החיים. זאת אומרת, אנשים מפחדים שאם הבן יאמר קדיש, אז חלילה הוא ימות. מי האבא? חלילה הוא, אני לא יודע מי. וזה לא נכון, קדיש הוא רק גורם חיים. אז יוצא לסיכום, שרק קדיש אחד אומר אותו, יתום זה הקדיש שלפני עלינו לשבח. אלא מה, שברבות השנים ועם ירידת הדורות, התחילו העם הרבים לומר את הקדישים האלה, וגם כאלה שגם עברה שנה ועברו 10 שנים, ובזה הם מדקדקים, ובלימוד תורה הם לא מדקדקים, ובמצוות התורה ובהלכות של שולחן ערוך לא תמיד הם שמים לב למה שכתוב שם, ואפילו לא יודעים מה שכתוב שם. ולכן מה שנכון וצריך, כן יכול הבן לומר קדיש, אלא מה? חששו שאולי האבא יקפיד וחלילה ידאג, וכתוצאה מהדאגה שלו, חלילה חלילה יכול לקרוא לו משהו, אז כתבו בפוסקים שיבקש רשות מאביו לומר קדיש. זה כל העניין. תודה רבה.
כן, תודה, תודה רב, יישר כוח. ומסרון אחר שהגיע ממאזין אחר, מבקש לגבי אישה שנתמנה אתמול, ואין מי שאומר עליה קדיש, האם זה בסדר שמישהו כאן מהמאזינים אולי כן ייקח על עצמו?
מצוין.
כן, אז שמה עדינה בת פסיה ואליהו. עדינה בת פסיה ואליהו, כן, מי שיכול.
מצווה גדולה לקרוא עליה קדיש כאישה עררית שלא השאירה בנים שיגידו אחריה.
תודה, שר כוח. תודה רב, ונמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אותך שכמה שתי שאלות חשובות מאוד. רציתי לשאול האם מותר לי, יש לי בן אדם גבאי בבית כנסת שהוא מבקש צדקה ויש לו בקופה מלא צדקה יותר מ-30,000, האם מצווה לתרום לו כן או לא?
לא, ודאי שלא. כסף שצדקה נועד לתת אותו לעניים, אז מיד נותנים מקופה של צדקה.
אבל הוא אמר שהוא נותן לזה שיעורי תורה.
אבל רגע, אני לא מבין, אתה פעם נהיה סניגור, פעם נהיה קטיגור. תחליט, באיזה כיוון אתה נמצא. אתה אומר שיש עודף בקופה של 30,000. אז יש עניים שאין להם מה לאכול. יש אנשים שאין להם במה לעשות שבת. יש משפחות מרובות ילדים, ואני מכיר כאלה, שהם זקוקים ובאמת נזקקים. אז אתה רוצה להשאיר קופה שיש בה 30,000, ואת אלה העניים לא לתת להם. תודה.
כן, תודה, יישר כוח. אנחנו מבקשים כמובן מכל מי שעולה לקו השידור, כמובן מי ששולח מסרון להעביר או לשאול שאלה אחת בלבד, לאפשר גם למאזינים אחרים להשתתף. נעבור על מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום
הרב.
שלום וברכה.
שאלה לי לגבי הדניות שיש לי עם צמחי תבלים.
כן.
בשנת שמיטה. האם נכון ומספיק בזה שאני רשום שהצמחים האלו הפקר ואני אוכל להשתמש בהם?
זה לא קשור, זה לא קשור להפקיר או לא להפקיר. את הדניות הללו צריך, כן מותר להשקות אותם, כמפורש בהלכה וגם מקורו בתלמוד ירושלמי, שזה לעוקומה פירושו להעמיד אותם, להחיות אותם, שלא ימותו הצמחים. אבל לעברו יהיה כדי שיתפתחו יותר והאדמה תעבוד יותר, זה אסור. אז בשנת שמיטה זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו את שואלת שאלה מאוד חשובה, שאלה שקשורה לספיחים. מה זה ספיחים? כל מיני ירק ועשבים וצמחים שהם נזרעים לפני כן וצמחו בשמיטה. האם מותר לי להשתמש בהם או לא? זה ספיחים. להלכה לא. אני לא משתמש בהם. לכן כל סוגי הירק שגדלים בבית או בעדניות או אפילו בשדות וכדומה, אין להשתמש בהם בשביעית. אבל לא תמיד, אם הם הביאו שליש גידולם לפני השמיטה, זאת אומרת באלול אני יודע שהם כן הביאו שליש, אני יכול להשתמש בהם עדיין. עד שיעבור, בדרך כלל זה מגיע בסביבות כסלב טבת, או חודש כסלב או חודש טבת, שעברו כבר 3 חודשים מתחילת השנה, אז אנחנו מניחים שהגידולים הללו הם גידולים של שמיטה והם אסורים בשימוש. חוץ מ הירקות עלים, כמו כוסברה, כרפס וכל שאר הירקות האלה של עלים, חסה וכדומה וכובית וכוב, שהם כבר עכשיו מיד אחרי הראש השנה, הם כבר נאסרו ואסור להשתמש. מה כן נוכל להשתמש? או ביבול נוכרי, או מה שמייבאים מחוץ לארץ, או מה שיש היתר מכירה. אז אלה אחד משלושת הדברים שניתן יהיה להשתמש בהם. ברוכים תהיו.
תודה, תודה רב, ישר כוח, ונמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
הלו, שלום הרב.
שלום, שלום.
הייתי לשאול בבקשה לגבי מזגן, אולי שאלו את הרב כבר, הצינור של המזגן שמיורד לתוך הגינה, מה הרב סובר בזה?
זה לא עניין של משאל עם, מה שאני סובר או השני סובר, מה שההלכה אומרת. יש שאלה לגבי שבת. כאשר הצינור הזה מוריד מים ישירות לגינה, ממילא הגינה מושקת בשבת, ואסור להשקות בשבת משום זורע. והוא עדים בשמיטה משום כאילו זורע את האדמה. אז מה כן אפשר לעשות? אם זה יורד לתוך כלי, ומהכלי הוא יורד וזוחל אל הגינה, זה מותר. או יש כאלה שעושים עוד יותר מזה, אם בהנחה שהצינור פונה אל הגינה, מניחים מתחת המקום של הצינור מוציא את המים, מניחים מתחתיו איזה בלטה או איזה כלי או איזה דבר שהוא, וזה ישפך דרך גרמה, זה נקרא, משם ישפך אל הגינה וזה יהיה מותר. כל טוב.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נמשיך עם מסרון הרב, שואל מאזין לגבי שיטת הקריאות בתפילת 18, האם לפי הפשט זה שונה משיטת הקבלה?
מה פירוש? הקריאות.
קריאות.
כן, יש בזקיפה, יש בעיה, יש שינוי. כאשר יחנו כן ניסאו, כך כתב רבן ישחי בשם רבנו ארי. כלומר, בקריאות שקוראים ארבע מקומות, יש לנו בעמידה, אז קוראים, יש קריאת הגוף וקריאת הראש. אחר כך, כשהוא זוקף, גם כן זוקף את הגוף ואת הראש. אז לפי הפשט, זוקף קודם את הראש, ואחר כך את הגוף. אבל לפי הקבלה, זוקף קודם את גופו, ואחר כך מרים את ראשו. זה הסדר, לא, סליחה, אני הפכתי. לפי הקבלה, קודם את גופו, ואחר כך את ראשו. זה לפי הקבלה. לפי הפשט, קודם את ראשו, אחר כך את גופו. זה כל ההבדל. אבל איך שיעשה האדם, זה יעלה לרצון לפני השם. הכל בסדר, אין בזה שום נפתל ועיקש, חלילה. תודה.
תודה, תודה לך הרב, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
הלו?
שלום.
שלום, שלום הרב.
כן.
רציתי לשאול, יש לי מרפסת גדולה שהיא בעצם מרפסת סוכה, והיו שם עלי הציסים, ולפני החג הכנסתי את הציסים הביתה, שמתי בחלון כדי שלא יפריעו לסוכות. ועכשיו אני לא יודעת אם מותר לי להוציא את הציסים החוצה, אין גג לסוכה.
יפה.
מותר לי להוציא את הסיסים החוצה ולטפל בהם כרגיל.
הגאון.
יש לי עציף פה בבית שהוא צריך שמש, והוא מתחיל לנבול לי.
הגאון, הרב שלמה זלמן אוירבך, השיב על השאלה הזאת עוד לפני 40 שנה, יותר אפילו. כותב בפירוש שכל מה ששייך לסוכה, כאילו שזה צורך מצווה, מותר לי בשמיטה עצמה להכניס את העציצים אל תוך הבית כדי לפנות מקום אל הסוכה, ואחרי שפרקתי את הסוכה מותר לי להחזיר אותם אל מקומם, ואין בזה איסור, ולכן יהיה מותר להחזיר את העציצים למקומם. שאלת אותי על טיפול בעציצים, אז כמו שאמרנו, טיפול רק דרך השקיה, אבל לא דישון ולא תוספת אדמה וכדומה. תודה רבה.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום, כבוד הרב.
בבקשה.
יש לי בגינה, יש לי כזה מנורה ניתנת דרך השמש.
מנורה?
בשבת מותר להשתמש בה?
מנורה ש...
ניתנת דרך השמש.
הבנתי. זאת אומרת, זה סלולרי, מה שנקרא.
כן.
מנורה סלולרית. אתה שואל אם מותר בשבת להשתמש. מותר, רק תהיה בעיה אחרת. למשל, יש כאלה שיש להם את המנורה הזו בתוך הבית. וכאשר ביום שבת עצמו, אז אם זה בלילה נדלק מאליו, כיוון שנהיה חשוך, אז הוא נדלק מאליו, אני לא עושה כלום, אין בזה בעיה. בבוקר זה השמש מתחילה להאיר, אז הוא נכבה, בזה אין בעיה. אבל כשאני מתכוון לכך, או כאשר אני עושה איזו פעולה, שאני מוריד את התריס, ואני מחשיך את החדר, ועל ידי החשכת החדר, המנורה דולקת, זה לא לעשות בשבת. אז הדרך הטובה, שאם יש מנורה כזאת בתוך הבית, לנתק אותה מזרם החשמל קודם השבת. תודה רבה.
תודה רבה,
מה שיש בחצר זה בסדר גמור, כי החצר הוא פתוחה, וזה נעשה מאליו, הכל אוטומט. תודה רבה.
תודה, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מסרון הרב. כותב מאזין שהרב אמר שלא טוב לדבר בזמן אמירת הקורבנות בתפילת שחרית, אפילו דיבורי תורה. הוא שואל האם זה נכון גם במקרה שהוא בדרך לבית הכנסת, אומרת אמירת הקורבנות, והוא כבר מגיע לבית הכנסת, האם הוא צריך לומר צריך לעצור ולומר ואני ברוך חסדך?
הוא שואל שאלה ששייכת יותר לקבלה. לפי שיטת המקובלים, כך מובן גם בספר מבשרת ציון, כפי שיטת המקובלים, כך כתב גם רבנו הרי וגם הרשש, שהתפילה צריכה להיות ברצף, ובאמצע התפילה אין להכניס קטעים מבחוץ אפילו של לימוד תורה. זאת אומרת, תפילת שחרית שאני מתחיל, אני צריך מתחיל מפרשת העקדה, ועד העמידה כמובן הכל הולך ברצף בלי ההפסקה באמצע. אלא מה, לפעמים קורה שיש איזו הפסקה בבית הכנסת משום מה שהחזן לא הגיע או שמחפשים משהו או ואתה הספקת, מותר לך לעיין בספר בלי לקרוא, וזה אין בעיה, זה כולם מתירים. אבל לגבי קריאה בפה, לא תהילים ולא שום דברים אחרים באמצע התפילה, לא. אבל אחרי שגמר חזן את חזרת השץ של שחרית ואמר את קדיש תתקבל, ואתה רוצה לקרוא אז תהילים כי מוכרים את העליות או יש כל מיני שמחות ובין גברה לגברה בקיאת התורה, פה אין שום בעיה. יכול לקרוא מה שהוא רוצה וכל ספר שהוא לעיין בו וללמוד בו, זה יהיה מותר. תודה.
תודה, תודה רב. נעבור לעוד מסרון אחד לפני שנעשה הפסקה. שואל מאזין, מדוע לא הוזכר בתורה את בפרשת אורגזדים שהושלח לשם אברהם על ידי נמרוד והצלתו?
יש הרבה אגדות שלא נכתבו בתורה שבכתב, אלא הוזכרו בתורה שבעל פה. אבל ראינו את זה, בתנך זה מופיע, אנחנו אומרים כל בוקר. והוצאתו מאורגזדים, שמתה שמו אברהם. זה בנחמיה, זה בכתובים נמצא. אין דבר נעלם ממך. וגם מה שלא כתוב בפירוש, למדו את זה רבותינו, מדרש מתוספת של איזה אות או מאיזה גזרה שווה, בכל מיני שיטות ודרכים של לימוד תורה שבעל פה. תודה.
תודה, תודה לך רב, ישר כוח. מייל שאלות המאזינים, קו הטלפון בבקשה.
הלו.
שלום, שלום.
שלום, שלום הרב, שבת שלום.
כן.
הרב?
כן.
רציתי לשאול שאלה, ברשות כבוד הרב, לגבי אדם שקיבל שבת מוקדמת, אם אשתו יכולה לבוא להסיע אותו.
הוא קיבל שבת מוקדמת, אשתו תבוא להסיע אותו לביתה, לבית.
כן, והיא תסדר את כל עניין החשמל והדברים מראש.
לא, זה לא מוסכם על כל הפוסקים. כי יש פה תתא דסתרא, כי אצלו זה כבר שבת. זה אין הבדל אם שקעה חמה או לא שקעה. הוא קיבל שבת ואמר בואי קלה. ואמר את זה אחרי פלג המנחה. אז כיוון שקיבל שבת, אצלו זה שבת גמורה. אז רק במקרה של חירום, מצב שהוא חולה, חלילה או נכה, אז יש מקום להקל בזה. ובתנאים מסוימים, כמובן, היא תפתח את הדלתות וכדומה. אבל סתם כך, לא לעשות כן, כי יבואו להקל מכבוד השבת.
הבנתי. בסדר, גמור. תודה רב.
ברוך תהיה.
תודה, תודה רב. נמשיך עם עוד מסרונים. שואל מאזין, האם נכון לומר את הפסוקים שתיקן רבנו יוסף חיים במקום תיקון רחל? ורחל הייתה.
כך הובא בסידורים. הוא כתב את זה בספרו עוד יוסף חי. שזה במקום תיקון רחל, שבע של רחל אמנו. מה גם שפטירת רחל אמנו תחול השנה בשבת זו, אנחנו בי"א מרחשוון, היא נפטרה, איך אנחנו יודעים? כיוון שאלקוט שמעוני כתב את יום לדעת כל אחד מהשבטים. וכתב שבנימין נולד ביוד א' במר חשבן, ואנחנו יודעים שבזמן שהיא ילדה אותו היא נפטרה. ולכן יש לנו עניין דווקא להזכיר את רחל אמנו ולקרוא הרבה שבחים של רחל אמנו עליה שלום. תודה רבה.
תודה, תודה יש על כוח. נמשיך עם מאזינים בבקשה. כן, בבקשה.
כן, ערב
שבת. כן, אנחנו שומעים. מאזין בקו הטלפון, שומע אותנו?
כן, שלום.
כן, בבקשה.
דבר.
שבת שלום, קודם.
שלום.
רציתי לדעת, קוראים התורה שרוצה להכין את הקריאה.
כל מה? לא שמעתי אותך.
קוראים התורה שרוצה להכין את הקריאה בלילה.
אני שומע אותך מאוד מטושטש, אני לא יודע למה. דבר, אתה יכול לדבר יותר ברור?
קורא בתורה שרוצה להכין את הקריאה בלילה למחרת, הוא יכול?
אני לא
אתה צריך להרחיק את הפה תרחיק את הפה מהטלפון, אנחנו שומעים אותך קצת חזק מדי.
תרחיק את ה...
כן, בוא תנסה שוב בבקשה
ותחזור על המילים, מה המילים הראשונות? לא שמעתי אותם.
אני שואל, קורא בתורה שרוצה להכין את הקריאה בלילה,
רוצה, מה לעשות?
להכין את הקריאה.
כן, אז בליל שבת הלילה מותר, אבל בשאר לילות השבוע לפי הקבלה לא. לפי הפשט הוא יכול, לפי הקבלה לא. תבורך.
תודה, ישר כוח הרב. נעבור אל מסרון, שואלים את דעתך הרב בנושא של כניסת נשים לבית אלמין בו קבורים גם צדיקים, והאם יש הבדל כאשר אישה היא הרה או מניקה?
האמת שאין הבדל. יש עדות מאשכנז שמחמירים באישה הרה שלא תיכנס לבית אלמין, לא תלך להלוויה. האמת שלא צריך להקפיד בזה. אין הבדל בין אם היא כן הרה או לא הרה. עכשיו לגבי עצם כניסת נשים לבית אלמין, ודאי שעדיף כמה שלהמעיט ופחות ללכת. רק שיש הכרח ממש, כגון שיש אזכרה של מי מבני המשפחה, ואם היא לא תבוא, ישם ירננו עליה, או יקפידו עליה, או יבואו לידי חלילה מחלוקת, אז יש מקום ללכת. אבל בעיקרון, לא טוב שנשים תיכנס לבית אלמין. יש כמה טעמים שמובעים בפוסקים ובספרים, שבהחלט לא כדאי לאישה להיות בבית אלמין. תודה רבה.
תודה, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שאלתי היא, אם יש לי אחת משתי אופציות, היות ועושים קדיש עוד בבוקר מאוד מוקדם, אז יש לפעמים אופציה שאו שאני יוצא מאותר בתלית ותפילין מהבית, ואז אני מפסיד קדיש של עודו, או שאני יוצא לקדיש של עודו, ואז אני מניח תפילין בבית כנסת. מה עדיף?
הודו, לא הודו. כן, השאלה הזאת כבר שאלו אותי, אתם שאלתם אותי באתר דורש ציון. אבל על פניו, רבנו הארי כך מפורש בדברי שער הכוונות, שרבנו הארי היה מעדיף ללכת עם תלית ותפילין לבית הכנסת, ועל פי שעל ידי זה לפעמים היה מפסיד מלהיות מעשרה ראשונים. ומדוע? כיוון שהזוהר הקדוש כותב, שהאדם היוצא מביתו עם תלית ותפילין, ארבעה מלאכים מלווים אותו. מהם הארבעה? למה זה ארבעה? אז כשהוא יוצא ומנשק את המזוזה, יש עליו, הנה מצוות מזוזה זה אחת, זה מלאך אחד שמלווה אותו, ועוד מלאך בגלל התלית שעליו, ועוד שני מלאכים על זוג התפילין, אחד של ראש ואחד של יד. אז אלה הארבעה הולכים לפניו ואומרים, תפנו אתר, תפנו מקום לדיוקנה למלכה, לצלם המלך, צלם הקדוש ברוך הוא, כי זה אדם בצלם אלוקים. אז זה מעלה גדולה, מי שהולך עם תפילין, צצית, אבל צריך להיזהר בדרך שלא לפגוש מקומות מתונפים או ריח רע וכדומה, להיזהר, לחסות את התפילין טוב, כדי שלא חלילה ייפגעו או יתבזו על ידי מקומות לא נקיים. תודה רבה.
תודה, תודה, ישר כוח. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, אחותי בכיתה ז' היא נשנה על השולחן בבית ספר, והיה על השולחן בקבוק בשווי 40 שקל, והבקבוק נפל ונשבר. השאלה אם היא צריכה לשלם על זה?
השאלה, זו שאלה לא קלה לענות עליה, בפרט שבעלי שני הצדדים לא נמצאים לפנינו, אבל יש דין שאדם מועד לעולם. השאלה, אם היא נהגה ברשלנות, אז היא חייבת, אבל אם לא נהגה ברשלנות, אלא נהגה רגיל, היא הזיזה את השולחן כמו שצריך, או לא עשתה איזו פעולה שהיא שונה מגדר הרגיל. מה שמוגדר בהלכה, יש רוח מצויה ויש רוח שאינה מצויה. אז אם עשתה פעולות רגילות, וכתוצאה מזה זה קרה, אז יכול להיות שהבעיה היא מזה, מאדם הזה שהניח את הצנצנת או הבקבוק על השולחן. אבל אם היא נהגה נכון, אז לא. הכל תלוי בתנאים של המקרה. אין תשובה חד משמעית בלי לדעת מה היו פרטי המקרה. תודה רבה.
תודה, תודה, ישר כוח. נעבור ברשותך רב אל מסרון, שואלים האם לוח שנה טעון גניזה.
לוח שנה רק אם יש בו דברי תורה. יש כאלה שכותבים שם פתגמים או מאמרי חז"ל, אז זה באמת טעון גניזה. אבל אם לא כתוב בו דברי תורה, לא צריך.
תודה. עוד מאזינים, כן, בבקשה. כן, בבקשה.
אם לאח שלי יש פלסטלינה שמוכנה מערב שבת כבר, השאלה אם הוא יכול לגעת בזה בשבת.
מה לעשות עם זה?
מה?
מה הוא רוצה לעשות בשבת?
לשחק עם הפלסטלינה.
הוא יוצר כל מיני צורות עם הפלסטלינה. הוא יוצר כל מיני צורות, זה אסור. ודאי שזה אסור, זה יותר חמור מציור. כי זה ממש, הוא יוצר דמויות וכל מיני כלים וכל מיני חפצים, אז זה עדיין אסור בשבת. תודה רבה.
תודה, תודה, ישר כוח. נעבור לעוד מאזינים, בבקשה.
שלום לך הרב.
שלום וברכה.
אצלנו ביישוב התפילה בשחרית מתחילה מוקדם מאוד, של פועלים. עומדים ב-18 זה בסביבות 40 דקות לפני הנצחמה. מה אני אמור לעשות? אני לא עובד, אני לא פועל. אם אני לא אלך, כמעט כל השנה אני לא הולך להתפלל בציבור.
כשאין לך מניין אחר, אתה רשאי, כשאין מניין אחר, אתה רשאי להתפלל שם, במניין הזה, ואין עליך שום עוון. אתה מרוויח שאתה שומע קדיש וברכו וקדושה וברכת כהנים וקריאת התורה ואת כל מה שנלווה לתפילה בבוקר. ברוך תהיה ותצליח בכל מעשה ידיך.
אמן. שר כוח, תודה, תודה, ונמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
מדבר ניסי ממושב שזור. רציתי לשאול את הרב, יש לי עץ תאנה בשטח הגינה. סמוך לעץ יש גם עצים נוספים כמו פרי הדר. שהעץ התאנה התייבשה לי עקב איזו מחלה או משהו. והשאלה שלי אם אני יכול לקרות את העץ מהגזע, כי אין באפשרותי להוציא אותו מהשורש. והחשש שהמחלה תפגע בעצים אחרים. אבל לציין שבעבר עץ הזה התייבש והוא צמח לי מחדש.
תראה, יכול להיות שהאגרונום יכול להגיד לך מה הדרך הטובה והיעילה ביותר. אבל יש כאן גם שאלה לא רק שקשורה לשמיטה, אלא גם משאר השנים. אסור לנו לכרות עץ, כך מובא בגמרא, אחד החכמים אמר שבנו לא עלינו נפטר בגלל שהוא עקר עץ שלא היה צורך לעקור אותו. לכן כתבו הפוסקים שאם הוא רוצה לעקור עץ או לכרות אותו, לא משנה, של פירות, אני מדגיש עץ פרי ולא עץ אילן סרק, אז יזמין לא יהודי וייתן לו שהוא יעשה את זה. זה הדרך הטובה ביותר.
כן, תודה, תודה ישר כוח. נמשיך עם מסרון הרב, שואלים מה ההבדל בין מחירת חמץ שסומכים עליה ומקובלת ליתר מחירה בשמיטה?
אני לא יודע מה ההבדל, האמת שאני לא יודע. ביתר מחירה חלילה להטיל דופי בזה, כיוון שהיו גדולי ישראל בדורות שעברו, וכבר הראשון היה רבי יצחק אלחנן ספקטור, שהוא הראשון שהתיר את זה, ואחר כך כל רבני הספרדים שהיו כאן בארץ ישראל, שהם הצטרפו להיתר הזה, כי היה מצב החקלאי מאוד קשה, ויש הרבה טועים שאומרים היום המצב לא כזה, והם לא צודקים. כנראה שהם לא נמצאים בשווקים, והם לא יודעים. אני, בתור ששואלים אותי שאלות, אני כן הולך לחנויות, לראות, ואני רואה באמת מחירים בשמיים בצורה מוגזמת, זה ממש מבהיל. אז צריך האדם לדעת שיש משפחות מרובות ילדים שעיקר הבסיס של האוכל שלהם זה פירות וירקות, ואם זה מאמירים המחירים ומגיעים בשמיים, אז ודאי שזה לא נכון. במקרה כזה שאדם יש לו ילדים קטנים בבית, הוא רוצה להחמיר על עצמו שיחמיר, אבל על הילדים ועל האישה למה הוא יחמיר עליהם, כשיש את היתר מחירה שהוא נעשה כדת וכהלכה. כן?
כן, תודה רבה, תודה, ישר כוח. תודה, נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום, הרב, שאני נמצא בבית שלי ואני מברך ברכת שהכל, או שאני יושב לאכול או שסתם ככה שבאתי מבחוץ, ואחרי רבע שעה אני רוצה פתאום כוס קפה לעשות לי או משהו, האם אני, שהברכתם שווה, אז האם אני צריך לברך עוד פעם?
תעשה כך, תעשה תנאי אחד לכל השנה כולה. כך כתב הגאון הבן איש חי. כתב שאלה עוד יותר חריפה ומעניינת. כתב, היה מעשה ביהודי אחד שישב, נטל ידיים וברך המוציא והתחיל לאכול את הארוחה שלו, והנה פתאום הגיע לו חבר, ידיד, שהיה בחוץ לארץ, והביא איתו מאכל משובח ביותר, שהוא יודע שהוא אוהב אותו, והביא לו את זה. מה הדין, האם הוא יכול לברך או לא יכול לברך, הרי לא ידעתו על כך, אז הוא מפלפל בנושא הזה, בהחלט יש כאן מקום לשאול, כיוון שלא הייתה דעתו, אבל הוא נתן לנו פתרון, והפתרון הזה הוא מצוין לכולנו. והוא, שאדם יתנה כל פעם שאני נכנס לבית, כל עוד ולא עזבתי את הבית ולא יצאתי לשוק, לא יצאתי לבית המדרש, לא בבית הכנסת, אלא אני נמצא בתוך הטריטוריה, במתחם של הבניין של הבית, אני מברך כל ברכה שאברך, אם זה מזונות, אם זה העץ, אם זה האדמה, אם זה שהכל, אני פותר מראש את כל מה שיעלה על הדעת או לא יעלה על הדעת, שאני יביאו לי או שאני אמצא בתוך הבית, או שבכל צורה שהיא, אני פותר את זה מראש. בזה אתה תהיה פטור מלברך ברכה נוספת. זה הדרך הטובה והיעילה. מתי זה נפסק? ברגע שברכת ברכת המזון, צריך לברך מחדש. או ברגע שעלית לישון, צריך לברך, וקמת, צריך לברך מחדש. ברגע שיצאת החוצה, צריך לברך מחדש. שירותים, זה לא הפסק. זו ההלכה. ולכן יעשה ככה אדם, יתנה בפירוש, ויהיה דעתו, ואפילו שהוא לא זוכר את בשעה שהוא ברך, אבל הוא מתנה מהיום והלאה, כל ברכה שאני אברך אני מוציא את החובה, את כל מה שיבוא לי מאותו מין, ואז הוא לא צריך לברך. תודה רבה.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נמשיך עם עוד מאזינו. כן, בבקשה.
שלום וברכה, כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שלום.
מדבר עם תושב אילת. רציתי לשאול את הרב אם אפשר שני שאלות. שאלה ראשונה, אצלנו פה באילת יש קצת יורי מחלוקת כאן לעניין חישוב הנץ. האם זה הנץ הנראה או לא הנץ?
יש בכנסת שאין שם מחלוקת בישור הנץ?
זה נכון. לך.
אין מקום שאין שם מחלוקות. תיקח את הלוחות שיש היום. כל לוח יש אולי 10 סוגים של זמנים להלכה. בוא נקצר ישר להלכה ולעניין. הגאון הבן איש חי כתב, וזה הובא בכמה מקומות בשמו גם כן, כתב שתוך 10 דקות לפני או אחרי זה נחשב תפילה בנץ, ואסור לעשות מחלוקת, כי מחלוקת זה איסור דאורייתא, ולהתפלל בנץ זה לא מצווה מהתורה. תודה רבה.
תודה, תודה, יש על כוח. ועוד שאלה לקראת סיום, שואלים מה הגדר של תלמיד חכם בימינו?
זה נושא מאוד רחב ותלוי בהמון פרטים ותלוי לגבי מה. לגבי, יש בשולחן ערוך, הרמ"א כותב שלגבי לשלם לו ליטרה זהב עם מי שפגע בו, אז זה רק מי שבקיא בכל התורה כולה או גאון מיוחד, וכן לגבי שאר הדברים, אבל תלמיד חכם שאני צריך לכבד אותו ולהיזהר בכבודו, זה כל מי שיודע ספר ויודע הלכות. שיודע ספר ויודע, ששואלים אותו, הוא יודע לענות לי על ההלכה. זה גדר של תלמיד חכם.
תודה רב. ברשותך אולי נכניס עוד מסרון אחד, שואלים בבקשה. אם מותר לכבס ביום שישי.
לכבס ביום שישי מותר. אבל עדיף לכבס ביום חמישי או בלילה לפני, אבל כשיש צורך, מותר יהיה לכבס ביום שישי.
כבוד הרב בן ציון מוצפי, הגענו לסיומה של התוכנית בכבוד.
תודה רבה לך. זה היה נפלא. השעה עברה מהר וקולח, ומודים לקדוש ברוך הוא שזכינו לכך, ואני רוצה לאחל לכל המאזינים ולצוות באופן ולך בראשם, שבת שלום והרבה ברכות, הרבה אושר והצלחה בכל מכל כל, עלו והצליחו, ושעם ישראל תמיד יהיה חי וקיים, בריא ושלם, ותיזהרו בדרכים, בפרט מהאופניים, אין חשמליות, אין לא חשמליות, וקורקנטים וכדומה. זהרו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. תודה רבה, שבת שלום, ותודה לכולם.
ואנחנו מודים לך, תודה לך כבוד הרב, שאתה נמצא איתנו כאן כמדי יום שישי, תודה רבה. נודה גם לצוות שלנו כאן באולפן, לך טל וניג על הביצוע הטכני, לך חיים טוויטו על ההפקה. אני אמירם כהן, הייתי כאן איתכם, ושוב מברכים את חברנו אבישי בן שושנה לרפואה שלמה, ומזכירים, מוצאי שבת י' א' מרחשוון, יום פטירת רחל אמנו.